חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת משלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט, לדבר זה לא משמין, משודר גם היום עם השותפים שלנו לדרך.
סוגת, מבשלים באהבה, ואיתם אנחנו מבשלים באהבה את העונה התשיעית שלנו, והיום אנחנו מבשלים שעועית.
שעועית.
פסוליה.
שועית.
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 מתחילים.
הלו, 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 שעועית קטנה ומתוקה שלי.
אני השעועית הקטנה והמתוקה שלך?
את משהו שלי, שעועית קטנה ומתוקה.
כזו אני.
כן.
קטנה זה ארורית ועושה פלוצים, סתם.
קטנה זה ארורית ומלאת גזים.
מבעבד.
מה העניינים?
בסדר, חופש גדול.
כן.
אנחנו ככה בסיאו של אוגוסט.
כן.
השלב שבו הורים מתחרפנים כי הם נקראים בין הרצון להיות עם הילדים ולבלות איתם לבין העובדה ש... צריך לעבוד.
להתפרנס.
אז שם אני נמצאת.
הבנתי.
כן, מה איתך?
אני נמצא במקום, לא עבדתי כל כך הרבה ב-12 שנים האחרונות.
אשכרה.
אשכרה.
אבל כיף לך?
לא, אני סובל. סובל. אני לא אוהב לעבוד קשה. אני הקדשתי את חיי לאומנות על לא לעבוד קשה ועדיין להתפרנס בכבוד.
ואתה אומר שעכשיו משהו מתערער.
משהו מתערער,
ואני... קוראים לזה מיתון. פשוט צריך לעבוד יותר כדי לעשות את אותו כסף.
לא, באמת, זה ממש המצב חרבנה.
אבל אנחנו פה בפינת האסקפיזם שלנו, שבו אנחנו מתעסקים במה יש לנו בסירים ובצלחות, ואנחנו גם עם חומר גלם מאוד זול, האמת, ומאוד מאוד נגיש.
ומאוד מזין.
ומאוד מזין, וגם מאוד מסביע, אז לא צריך לאכול הרבה. קיצור, הוא יישאר פה אחרי כולנו.
אז מה אתם יודעים עליו?
הנה חמישה דברים שלא ידעתם על השעועית.
ובכן.
כן, חמוד.
יש לי שתי עובדות שהן אותה עובדה. אז אני אתחיל באחד, ואת השנייה אני אדחוף אחרי העובדה שלך.
טוב.
למה אנחנו מפליצים? האמת, דיברנו על זה במיליון פרקים אחרים.
אנחנו כן, לפחות איזה 5 פעמים הסברנו להם. למה הם מפליצים? אנחנו לא.
אבל למה...
מוזקים ותיאורים.
את, רק אומרי, לפעמים בורח לו. עוד סרטון שהצליח בטיק טוק. יש...
די, הוא כבר נהיה בן אדם מפורסם, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה עליו.
לא,
יש לו מעריצות.
כן, אה?
מלא.
עוד שנייה הוא יעקוף אותך.
במה?
בפיימסיות.
בכיף, באהבה.
לא, אני רק אומר.
כן.
זה יגיע.
אז לא זורקים חזיות על הבמה, לא קרה.
לא זרקו, אני מבין.
עדיין לא.
בנות, לתשומת לבכן.
כן.
בכל מקרה, בהרבה סוגי שועית, יש מולקולות של סוכר מסוג אוליגוסחרידים. במיוחד, יש 2 מהם, שאחת נקראת רפינוז, ואת השנייה אני לא מסוגל להגות. כתור, מולקולות שנמצאות במקרה גם בקרוב, כדי להקל את הסוכרים האלה, את המולקולות הספציפיות האלה, צריך אנזימים מסוימים שאין לבני אדם בדרך כלל במערכת העיכול. לכן הם מגיעים למעי הגס, מתחילים ליצוס כשהחיידקים מעכלים אותם, והדבר הזה יוצר גזים, בעיקר מטען.
אני יכולה להסביר את זה בעברית פשוטה.
לכי על זה.
יש שם סוכרים במערכת העיכול שאנחנו לא הצלחנו לפרק אותם, ולכן הם מגיעים למעי הגס שלמים ובריאים, מה שנקרא הסוכרים האלה, ואז באים חיידקים, אומרים,
בופת!
סוכר! אני אוכל סוכר, מפרקים, 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 ומתרבים בגלל שאכלו סוכר, ואז הם, כשהם מתרבים שם, הם משחררים מלא גזים. זה הגזים, חגיגה של חיידקים.
לבריאות.
שושי באגף 7.
שושי באגף...
מצלצל לך מוכר?
7, לא.
לי כן, כי יש לי זיכרון לפרטים ממש מיותרים. שושי באגף 7 זה האלבום היחידי של הזמר דוד שושי, שיצא בשנת 1981, אנחנו היינו בני 6. האלבום הזה הוקלט כולו בחלב באר 7, ששם שושי היה קלו, כחלק מאיזושהי סדנה שהעבירו שם המוזיקאים דודו אלערר וחנן יובל, שהוא היה אחראי על הלחנים. את כל השירים בעצם יצרו האסירים ביחד עם דודו אלערר, וזה עסק בחיי האסירים בכלא, ומתוך כל האלבום הזה יצא להיט אחד, להיט ענק, גדול, שאפילו הגיע למקום החמישי במצד הפזמונים של רשת ג'
שירי לי אותו.
פסוליה. אתה לא מכיר את השיר פסוליה?
אני מכיר את השיר פסוליה.
פסוליה, זה יום מנוחה, פסוליה, הכל יהיה.
1981?
פסוליה, לי ולך, פסוליה, הלך עוד שבוע. אתה תשים את המוזיקה ברקע, כי זייפתי את זה על האיסטור בהתחלה, לא הצלחתי להיות בסולם, אני לא אמרי סמדר.
זכויות יוצרים, אני לא יכול.
אז תשמעו אותי מזייפת. לצערנו הרב שושי הלך לעולמו זמן לא רב לאחר הוצאת האלבום, ויכול שהיו לו להיטים נוספים, אבל עד נשאר על ההיט פסוליה.
אני כל כך שמח שנתת את העובדה הזאת.
למה?
כי העובדה הבאה שלי מתקשרת גם לעובדה הראשונה שלי, וגם לעובדה השנייה שלך.
כן.
יש בלעז באנגלית שיר ילדים ידוע. מאוד מפורסם שנקרא Beans Beans The Musical Fruit.
Musical Fruit?
The Musical Fruit. והמילים הם, את רוצה באנגלית או בעברית את התרגום? אני אגיד לך באנגלית כי זה יותר מצחיק. איתי מכיר, איתי טכנאי אולפן שלנו מכיר את השיר, כי אני רואה אותו שם זורח פורח כמו איזה אורח שמורח.
כי הוא כל כך אמריקאי.
אתה כזה אמריקאקי.
וואו.
Beans Beans The Musical Fruit, The more you eat, the more you toot. The more you toot, the better you feel. So let's have beans with every meal. או במילים אחרות, תאכלו, תפליצו ותשמחו.
אנחנו עוד נגיע לעניין של מקור השם,
כן.
אבל אני רוצה להגיד לך שיש רפרנס גם בעברית לשיר הזה.
שיר שהוא במקור השם, הוא לא בא בחמש עובדות, כי אנחנו על רצף, אנחנו על גל ירוק.
אנחנו על הגל, אנחנו על גל ירוק. וואי, התקשיב.
מה?
היה לי גל אדום לפני כמה ימים.
נו.
אתה לא מאמין. נסעתי מתל אביב, מהבית שלי, לבית של אחותי בתל ברוך צפון.
נו.
ופשוט ספרתי, עמדתי 12 דקות ברמזורים בדרך. אתה יודע איזה גל אדום מטורף זה?
סיפור חיי. לא גל אדום, אבל לעמוד בדרך.
אבל אני לא, אני באדם של גל ירוק. לא משנה.
כן, עובדה הבאה.
היא שלי.
שלך.
זה לא עובדה קלה. תנשום עמוק. יש המון זני שועית.
נכון.
הם קרויים על שם הצבע שלהם, המקום בו בויתו, הצורה, התרבות ממנה הגיעו. יש מלא מלא זנים ומלא סיבות למה קוראים להם ככה. ויש זן של שועית שנקרא ג'ודיו פזאולוס וולגריס, כלומר שועית יהודית מצויה. ואתה יודע למה קוראים לו ככה?
לא.
זה הומצא באירופה. יש נקודה צהובה קטנה על השועית, והיא מזכירה טלאי צהוב.
חששתי שזה יגיע לשם. וואלה.
זה שועית יהודית, כי יש לה טלאי
צהוב. זה שועית עם טלאי.
שועית עם טלאי. זה נורא, נכון?
וואו.
עובדה קשה.
אוקיי.
דאונרית כל כך, כאילו.
אוקיי.
מי שהמציא את השם הזה, אתה לא בסדר.
לא, לא סבבה.
לא סבבה, זה לא פוליטיקלי קורקט.
אבל זה בטח הומצא בתקופה של ה...
של שם? של אז?
של אחרי מלחמת העולם, כנראה.
של אחרי מלחמת העולם, אתה אומר.
אם היה ב... כן, טלאי צהוב, אז אחרי. למרות שגם היהודים האיטלקים ענדו טלאי צהוב עוד במאה ה-16.
כן.
וואי וואי.
כן, תמשיך.
איך נרים מכאן? איך אני ארים? אני אתן לך לבחור את העובדה האחרונה.
מה?
האם את רוצה עובדה על שועית ברוטב עגבניות? האם את רוצה עובדה על מיסטר בין? או האם את רוצה את העובדה על האגדה המפורסמת על ג'ק ואפוני הפלא?
מיסטר בין.
באמת?
אוקיי, לא, תשובה גרועה. שועית ברוטב עגבניות.
והנה כבר התרובב במצב רוח, מאיפה מגיע המאכל הזה? הרבה יגידו מהבישול הצרפתי, הקסולה אולי. חלק יגידו אולי אזור המזרח הקרוב אלינו, אנחנו מאוד אוהבים פה בעדות המזרח לאכול שועית ברוטב ועגבניות על אורז נגיד.
גם בבלקן, גם
בטורקיה. וגם בבלקן, יש הרבה מדינות שאוכלות את זה. אבל שועית אפויה ברוטב ועגבניות הייתה מנה אינדיאנית מאוד נפוצה, כשהכינו אותה עוד הרבה לפני גילוי אמריקה, וזה רק עושה היגיון.
כן, כי היה שם שועית והיה שם עגבניות.
נכון.
מה יעשו עם שתיהם אם לא ביחד?
בדיוק. אז המתכון המקורי היה שועית עגבניות ושומן של דובים, כי כל אחד משתמש במה שיש לו בחצר האחורית שלו. וכשהמתיישבים האירופאים הגיעו, הם הוסיפו לו קצת מייפל שהם הביאו מצפון היבשת, ובכך טבעו את המונח baked beans.
וואו.
כן, כן. אני ממש הופתעתי.
אבל למה שומן דובים? לא, לא היה חיה יותר נגישה.
א', אמריקה זה אזור מיוער מאוד, עוד פעם וזה...
כן, בגלל זה היום נשארו שלושה דובים.
חברתי לולו, שאני מקפיד להזכיר אותה אחת לשש פרקים, שגרה בוורמונט, באמצע שום מקום, יש להם דובים בחצר.
בסדר?
יש להם מספר חתולים שנמצאו אחולים. על ידי דובים.
הם מגדלים דובים. דובים?
הם לא מגדלים דובים, פשוט יש להם דובים. חלקנו יש להם חצולים. זה חתול שהוא חציל. חלקנו יש להם חתולים, חלקנו יש להם דובים. כן, טוב. אפרת, אנא, קחי את זה מכאן ותסבירי לי על מה אנחנו מדברים היום.
אנחנו מדברים על שועית.
שועית.
פזאולוס וולגריס. שזה אומר שועית מצויה.
או וולגרית.
שועית וולגרית. צמח חד שנתי שגדל מסביב לעולם, או עבור התרמילים הירוקים שלו, או עבור הזרעים היבשים שלו, השאלה מתי כותבים, והאם אנחנו רוצים להתייחס לזה כאל ירק, או כאל קטנייה. מבחינה בוטנית, מדובר, כפי שאמרתי הרגע, בקטניה. יש לה הרבה חברות שכבר דיברנו עליהן בעונה הזאת ובעונות הקודמות, כלומר, אפו למשל,
אנשים, חומוס, לא חסכנו.
זן הבר של הפסוליה הגיע מיבשת אמריקה, כל שועית הבר, היא הייתה שועית מטפסת, אוקיי? הייתה שועית שבעצם ככה נתלית על גידולים אחרים, על מנת לגדול לגובה.
צמח מטפס.
צמח מטפס, אבל בזנים המתורבתים יש כאלה שהם כמו שיחים, או את אלה שמטפסים. יש שתי קבוצות עיקריות.
אגב, המטפסים, כן. מה שלא נכנס לחמש עובדות, זה שהשעועית המטפסת הארוכה ביותר נמדדה ב-2003 והגיעה לגובה של 14 מטר.
זה מאוד מאוד הגיוני. אם יש לה לאן לטפס, היא פשוט תטפס.
שזה מה שאומר, אולי האגדה הזאת על ג'ק ואפונה פלא באמת מדובר שם על שעועית, כי זה פאקינג צמח גבוה, מגיע רחוק.
אבל גם האפונה גם מטפסת.
אבל לא על 15 מטר, מדובר פה על משהו של גובה של בניין של 5 קומות.
אתה זוכר שזה אגדה, כן?
כן, לא, עדיין, יש איזשהו בסיס, כתבו את זה על משהו.
אוקיי.
תמשיך.
כל הזנים של השעועית, העלים יהיו או סגולים או ירוקים שמחולקים לשלושה חלקי עלים אובליים. הפרחים יכולים להיות ורודים או סגולים או לבנים, וכשהם נעלמים מופיעים תרמילים באורחים שונים בהתאם לזן, וגם אפשר לראות כמובן אורחים שונים על אותו הצמח, מבערך 5-6-8 סנטימטר אורך ועד 20 סנטימטר אורך, שזה מקסים. כלומר, שועית שהיא מטפסת,
כן,
והתרמילים נופלים,
כמו וניל.
זה פשוט יפהפה,
כן.
ממש. התרמילים האלה יכולים להיות ירוקים, או צהובים, או שחורים, או סגולים, בכל אחד מהם יהיה כמה פולים בצורות משתנות, יש כאלה שהם טיפה יותר ישרות, וכאלה שהם טיפה יותר כלייתיות, בצורת כליה. נורא קשה להסביר מה זה צורת כליה, זה פשוט צורה של כליה.
צורה או צורה של שועית, כולם יודעים על מה את מדברת.
שזה כל כך יפה. וגם הגודל של הפולים מאוד מאוד משתנה בהתאם לזן, מפולים פצפונים ועד שועית הבובס או שועית הלימה, שממש פולים מאוד מאוד גדולים. ואנחנו בעצם מחליטים האם הדבר הזה נחשב תזונתית וקולינרית כירק, במידה ואנחנו אוכלים את זה. כשעועית ירוקה, או שאנחנו מחכים עד שהתרמיל מתייבש, ואז מחלצים ממנו את הפולים שבפנים, ומתייחסים לזה כאל קטניה. אנחנו היום, בפרק של היום, בגלל שהבנו שאלוהים אדירים איזה נושא עצום זה, אנחנו החלטנו לשים שניית השעועית הירוקה בצד, ועוד איך נחזור אליה, היא ראויה לפרק משל עצמה, ואנחנו מתמקדים בקטניה.
אוקיי.
בעצם בפולים היבשים. אותם פולים שכביכול יכולים להחזיק לנו לנצח במזווה, אבל אנחנו ממש עוד דקות מספר נבין שזה ממש לא נכון, וגם להם יש תאריך תפוגה, ואנחנו רוצים לצרוך אותם כמה שיותר טריים. אז זוהי השועית.
זוהי השועית.
זוהי הפסוליה וולגריס.
וולגרית.
זה נורא חמוד.
כן, את אוהבת?
אנחנו אמרנו את השם וולגריס הרבה פעמים ביחס לכל מיני ירקות. זה משמעות לזה, זה מצוי.
סטיביה.
כן. בדיוק.
כן.
אבל תגיד, זרקתי כאן את העניין הזה של מאיפה היא הגיעה.
כן,
גילית. ברור שהיא הגיעה מייבשת אמריקה.
או, כן. זה דבר מאוד מעניין, כי כמו שאמרת בהתחלה, קטניות גדלות בכל העולם. כל העולם והקטניה שלו, דיברנו בפרק החומוס, שהוא מגיע ממש מהאזור שלנו. אנחנו יודעים שיש שועיות, סוגים של שועיות שמגיעות מאזור המזרח הרחוק, שועית הזוקי, למשל. אצל הפרעונים גילו בקברים שועיות, זאת אומרת, הרבה לפני גילוי אמריקה. אבל
שועיות, לא את השועית הזאת.
לא את השועית המצויה. אנחנו היום מתרכזים במשפחה הספציפית הזאת.
אתה יודע מה? זה שנייה נעשה באמת אולי סדר, כאילו יש שור קו.
אוקיי, תעשי.
יש בינז, כי במשפחת הבינז, השועיות, היא מאוד 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 גדולה. בתוכה אנחנו מתייחסים היום לשועית המצויה.
כן.
הרי גם פול, זה פאבה בין.
כן.
זה עצום, והפול הוא בכלל מפה. מאזור שלנו.
מה שקורה, הצמח שאנחנו מתייחסים אליו היום, הוא אכן מגיע מאזור מרכז אמריקה, ובפרט מקסיקו. משפחה של קטניות בת בערך 70 מינים, מתוכם אוכלים לא מעט. יש אתר ארכיאולוגי דווקא בפירו, שנקרא גוויטררו, שם מצאו את השועית המבויתת העתיקה ביותר ביבשת.
איך הם מסבירים את זה שדווקא שם מצאו את זה ולא במקסיקו? ולמה הם יודעים אז למה הם אומרים שזה בויית במקסיקו ולא בפירו?
איך הם יודעים? תשאלי אותם, אני לא יודע, אבל הם יודעים.
אבל אתה אומר שהכי עתיקה היא מפירו?
מצאו שועית הכי עתיקה בפירו, אבל כנראה מצאו עדויות לתרבות של שועית, הרבה לפני באזורים אחרים במקסיקו. לפחות 4 מינים של שועית בויתו כבר בתקופה הפרה-קולומביאנית הזאת, שמתוכם באמת השועית המצויה היא הכי מוכרת, אבל גם שועיות אחרות לבנות ושחורות, אדומות, עם נקודות מנומרות ושלל צבעים וזנים, וחשוב מאוד להדגיש שאחד השימושים הכי מוקדמים ומודעים לשועית, היה בשיטת שלושת האחיות, דיברנו עליה כבר לא פעם. הרבה שבטים באזור הים האטלנטי היו מגדלים שועיות יחד עם תירס ודלת, היו שותלים תירס במרכז, קבוצה כזאת של 6-7-8 תירסים. Mm-hmm. בתחתית שלהם, תירס יש לו שורשים נורא נורא קצרים, זה משאיר הרבה מקום כאילו לאדמה מתחת, היו שותלים את השועיות ממש ליד השורשים שלהם, לשועיות יש שורשים קצת יותר עמוקים, והן מטפסות, והן היו מטפסות באמת על התירסים, מדשנות את האדמה כדרכם של קטניות, וברווחים בין הגידולי תירס ושועיות, היו שותלים דלעות שנתנו מחסה מהשמש לרצפה, קיבלו בעצמם מחסה מהשמש על ידי התירס, סוצה לאדמה, פחות עידוי, פחות גישה לכל מיני בעלי חיים, כמו רקונים שהיה שם כן. באזור וכל מיני כאלה, שאוהבים לאכול, היו בשמחה מנשנשים תירס, אבל
כן.
הגזעים והגבעולים של דלעות זה משהו סעיר ונוראי, והשיטה הזאת, זו שיטה שהיא כל כך הגיונית והיא כל כך נכונה, וזה כל כך מדהים, שעמים כל כך עתיקים הבינו את השילוב הקדוש הזה.
הנושא של שלוש החיות, אז באמת דיברנו עליו גם בפרק של התירס, ואז גם בפרק של הדלעות, mm-hmm. וכל פעם הזכרנו את היחסים הסימביוטיים המדהימים האלה, שבעצם באינטליגנציה של כנראה ניסוי וטעייה, אנשים שלא ידעו מדע, אלא פשוט ראו מה צומח יותר טוב, הבינו שיש משהו בשעועית, שביחד עם התירס וביחד עם הדלת, השלם עולה על סך חלקה, וכל אחד נותן הרבה יותר תפוקה.
נכון.
כמו שאמרת, השועית מזינה את השורשים של התירס החלשים, והעלים הענקיים של הדלועים, זה שזה מונע את העידוי של המים מהקרקע, זה מרתק הדבר הזה. כל פעם מחדש יפתיע אותי. יש אגב היום כל מיני מקומות בארץ שמנסים לגדל ככה, בעיקר בגידולים אורגניים וביודינמיים.
די.
מנסים לגדל ככה את הירקות, ולהיווכח האם באמת זה נותן יותר תפוקה.
מישהו ספציפי שאת...
אסף מגינת העץ אמר שהוא הולך לנסות לעשות את גידולי שלוש האחיות, כן. שזה קסום בעיניי. Mm-hmm. רציתי להוסיף משהו על העניין של מקור השועית. Mm-hmm. היו הרבה שנים שחשבו שזה בוית בנפרד במקסיקו ובפרו. Mm-hmm. שממש חשבו שיש שני מאגרי גנים mm-hmm. שונים, שזה צמח בשני מקומות בעולם, אבל אז כשהמחקר הגנטי השתפר והתעצם mm-hmm. והשתכלל, אז הבינו שלא, שזה רק מאגר גנים אחד, ולכן זה בוית במקום אחד, ונדד לו דרומה ממקסיקו.
אוקיי. Okay.
שזה, אני אהבת את מקסיקו. אתה יודע שתכננתי לטוס למקסיקו?
מקסיקו? כן. מתי? עכשיו?
תכננתי בחגים לטוס למקסיקו. נו. ואז גיליתי א' את מחירי הטיסות, וב' שהיא נהייתה יקרה בטירוף.
קוניה יקר.
לא, לא. השתלטו עליה מלא אמריקאים, $150 לפארק מים, כניסה לאדם.
מה? זה דיסני.
וזה לא דיסני, כן? זה פארק מים.
בפאקינג מקסיקו. טוב, כן. עם מה נתחיל? אולי נתחיל עם מה שהבטחת לי בהתחלה.
מה?
מקור השם. שעועית.
טוב, תקשיב. כן. שעועית או שועית.
מותר להגיד שועית?
לא, אומרים שעועית. כן.
ביאסת.
אז באמת כמו שהסברת, היא חלק מהתזונה האנושית כבר אלפי שנים, אבל העניין הוא שלא כל מה שקראנו לו לאורך השנים שועית, אכן נחשב בימינו שועית, mm-hmm. אוקיי?
אוקיי?
כאילו זה שפעם היה כתוב בכתובים את המילה שועית, זה לא אומר שבהכרח התכוונו לוולגרית, למצויה.
אוקיי.
אוקיי? זה יכול שהתכוונו לפול, שהרי לא הייתה שועית מוכרת לנו בארץ ישראל לפני 2000 שנה, יכול שהתכוונו לאפונה, אנחנו גם עמדנו על הבלבול בין אפונה לחומוס לאורך ההיסטוריה, אבל מה שבטוח זה שהתכוונו לשימוש בזה כקטנייה ולא לשעועית ירוקה טריה. ולמה? כי בכתובים, וזה מה שהזכיר לי השיר שלך על השמחה שזה עושה בבטן,
תות.
בתלמוד הירושלמי אמר רבי יונה, למה נקרא שמה שעועית? משום שהיא משעשעת את הלב ומהלכת את בני המאיים. היא עושה בלגן בבטן.
קראתי את השורה הזאת ומאוד נהניתי ממנה.
אז זה בדיוק אותו דבר מה שאומרים בשיר.
כן.
כן?
כן.
ולכן זה הגיוני שהשתמשו בזה רק כקטניה, כי רק הצורה היבשה היא זו שעושה את הבלגן בבטן. עד כאן תהיתי?
כן.
זה הולך ומשתפר הסיפור הזה.
תראי איזה חיוך יש לי.
העיקר שאתה מבסוט.
אני מבסוט וגם את יודעת.
יופי.
פלוטים זה מצחיק.
אז תקשיב.
כן.
שאלה מאוד מעניינת. בערבית קוראים לה שעועית פסוליה.
נכון.
כפי כן. ששרתי לא מזמן. וכך גם מכנים אותה הספרדים היהודים. את עכשיו השאלה, מה מקור השם? האם זה מגיע מספרדית או מערבית? הרי זה לא אותה שפה. והאב הקדום של שתי השפות האלה הוא שונה. זה שפה שמית וזה שפה לטינית בכלל.
אבל יש לנו את המורים.
המורים? אתה חושב שהתשובה במורים?
אני לא יודע, אני תוהה. המורים!
המורים!
איזו פאניקה!
רק לא המורים! זה מגיע מהמקור הלטיני של המילה, פזאולוס. אוקיי? המילה המקורית היא לטינית. ומכאן היא התקדמה בשפות שונות לטיניות. באיטלקית היא הפכה להיות פג'יולי, בפסולה ברומנית, ובפולנית פסולי, ובספרדית פריחול.
אוקיי.
זו אותה המילה בסופו של דבר.
כמו הפריחולס האהובים.
בדיוק, והמילה הערבית היא הושפעה משפות אירופה, ואני אגיד לך שזו לא פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את זה.
כן?
גם העגבניה. הבנדורה, הרי מגיעה מהפום דה אמור, פומודורו וכל זה. כלומר, זה קורה שבעצם הנדודים של המילה גרמו לערבים לאמץ את הלטינית.
מילים חדשות.
כן.
אוקיי.
מאוד מעניין שגם המילה בין קיימת בהרבה מאוד שפות, כאילו בון בגרמנית או בין ברוסית וכמובן באנגלית, וגם בפיליפינית קוראים לזה בין.
וואלה.
כן. ישבתי עם גוגל טרנסלייט ובדקתי בכל שפה איך קוראים לזה.
אוקיי.
מה זה נהניתי?
אני שמח.
אחר כך אני מגיעה לאולפן, אני אומרת לך, לא היה לי זמן לעשות תחקיר. מעניין למה. עוברת בגוגל טרנסלייט על 180 שפות.
כן.
לא אובססיבית.
לא.
אבל אני רוצה לתת לך אנקדוטה לסיום.
אשמח.
אתה לא מבין כמה אתה הולך לשמוח.
נו.
ניסיתי להבין מאיפה המילה קטניה.
אוקיי.
ומצאתי מקור שטוען שמקור המילה קטניה היא במילה קדני.
באמת?
בצורה של השואית. עכשיו, אם זה נכון, את תקשיב, מה זה ניסיתי לחקור, מה זה ניסיתי לחפש, עוד 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 מקורות, לא מצאתי, אבל אם זה נכון ומקור המילה קטניה היא קשורה לצורת השואית, אני מתרסקת פה.
אני חשבתי זה בגלל שזה קטן, קטניה, קטן. טוב.
אתה שם לב שקטניה וקדני זה אותה מילה?
מעניין.
אתה לא מספיק נרעש, אני צרחתי.
הייתה
צריכה.
הייתה צריכה.
הייתה צריכה.
מעניין.
יופי.
לא יודעים מתי נוצרה המילה הזאת, קטניה.
לא, אני החלטתי שאני אמשיך ואני אחקור את זה.
אוקיי.
למרות שכאילו מה שנקרא, השעתיים שקראתי על זה אתמול, זה עדיין לא הגיעו לתשובה. אבל אני אמשיך.
תחקרת 180 שפות? הקשבת לזה ב-180 שפות? אין לך מה לעשות עם החיים? אחד-אחד כאילו? רוצה שנדבר קצת על מה עושים עם שואית, איך אוכלים אותה ברחבי העולם?
כן, חמוד שלי.
אוקיי.
עברת 180 מטבחים?
אז
כל אחד בתחביבים שלו.
עובדה מצערת היא שאכן יש 180 מטבחים לפחות שמכינים שואית.
כל העולם אוכל אותה.
כל העולם אוכל שואית, ובהרבה מקרים זה תבשילים מאוד מאוד דומים, ובהרבה מקרים גם לא.
כן.
אני אתן כמה אנקדוטות, כי זה באמת זה רשימה כאורך הגלות. יש לנו את השואית ברוטב עגבניות, שעליה דיברתי כבר בהתחלה, אבל יש לנו את הפריחולס של המקסיקנים, שהרגע הזכרת, אולי אחד המאכלים הטעימים והמפורסמים שמגיעים, שואית שחורה שמבשלים בכלי חרס עם קצת מלח ואיזשהו ציר, ומוסיפים לה עלי אבוקדו, שנותנים לה טעם מיוחד ומוכר. זוכרת שרצינו לעשות איזה שטאפ מקסיקני עם איזושהי חברה שלא ננקוב בשמה?
כן.
ואמרתי לך, כן, כן, חייבים עלי אבוקדו, עלי אבוקדו, ואמרתי לי, מאיפה נשיג עלי אבוקדו? ואמרתי לך, דבר עם עלי עלי, הוא יקטוף אבוקדו, עלים של אבוקדו מהעץ, וזה לא סתם, פתאום נהיה, אני ממש רואה את גדעון, מטפס שם על עצים וכותף לנו עלי עלי.
כי ביקשנו.
כי ביקשנו. אבל אם כבר מדברים על מאכלים, יש את הצ'ילי קון קרנה, אולי אחד המאכלים הכי אהובים עליי, שמגיעים ממקסיקו, ומכיל במקור, שימו לב, רק פלפלים חריפים ובשר, אין שם בכלל בכלל שואית. עם הזמן הוסיפו לו את השואית, הוסיפו את רוטב העגבניות, והוא הפך למה שאנחנו מכירים היום, אבל במקור לא הייתה בו שואית.
מהמם. אבל אתה מבין כמה זה מרחיב את התבשיל, והופך אותו להרבה יותר מסביע אם אתה מוסיף שואית?
ומזין.
מזין.
כל פעם שנגיד מסביע, נגיד גם מזין. מזין. כי זה אחד הדברים היותר בריאים. אנחנו מגיעים לבריאות?
לא.
לא, אולי נציין את זה אחר כך. לאמריקאים יש את הסקטש.
מה?
נכון איתי?
סקטש?
סקטש, שזה גם תבשיל של ירקות עם תירס ושואית, ברוטב קרמי של חלב או שמנת וחמה, שמגיע מהתושבים האינדיאנים של היבשת, לברזילאים יש את הפז'ואדה.
אוהבת.
החמין הדרום אמריקאי אולי הכי מפורסם שיש, שואית מבושלת עם שלל נדחי בשר לא קשר, אחד התבשילים אולי הכי עשירים, זורקים שם 700 דברים. והוא טעים כבר, נורא.
אני, לדעתי זה נשמע לי מוכר שדיברנו על זה באיזשהו פרק, כי זה נורא מזכיר כסולה.
נכון, נכון. יכול להיות אפילו בעונה הצרפתית. Mm-hmm. נעבור קצת לאסיה.
Okay.
להודים יש תבשיל שנקרא רג'מה צ'וואל, זה נזיד של שויות אדומות מבושלות עם בצל ורסק עגבניות ואוכלים את זה. על אורז. לסינים יש מרק, שואית אדומה הכי קלאסי, שאוכלים הרבה פעמים גם לקינוח, הוא עשוי משואית אזוקי דווקא, וזרעים של לוטוס וקליפות של תפוז או מנדרינה. זה לא מרק מתוק, לא מוסיפים לו סוכר, אבל בגלל המרכיבים שלו, ובגלל שהשואיות האדומות הן טיפה מתקתקות, אז הוא נותן את הזווית המתוקה, אוכלים אותו לקינוח. ליפנים יש את האנאקו, נדמה לי קוראים לזה, הממרח שואית אדומה שהם דוחפים בכל קינוח. זה סתם שואית שמבושלת עם סוכר, אם אתם ממש מעוניינים, לגל ממליה מבלוג פתיתים. יש מתכון מאוד מפורט אצלו באתר.
עוד אחד מהקינוחים היפנים שקצת פחות ברורים לנו, לחכם הערבי, מבחינת טקסטורה וטעם.
נכון, אבל בטוח נתקלתם, אם לא במאכל עצמו, אז בצורה שלו, בדרך כלל לוקחים, יש תבניות כאלה, זה פנקייק בצורת דג, נגיד,
כן.
או סתם לחמניה, ודוחפים פנימה את המילוי הזה, והוא בצבע של שוקולד, אבל הוא לא. לפולנים יש את הבובס, השועית לימה, השועית הכי גדולה מכולם, שבדרך כלל מבשלים אותה עד שהיא מתרקחת, ואז אוכלים בשלל צורות, בין אם שבורה למסבכה, או בין אם שלמה, כן. אני נורא אוהב.
אבל זה לא של הפולנים המסבכה, כן?
לא, אבל בצורת מסבכה, כאילו.
אוקיי. לא, פשוט רציתי להדגיש שמסבכה זה לא פולני.
לא פולני.
כן, אולי מישהו טעה.
אולי.
הלוואי ויום אחד יהיה פה כזה קיבוץ גלויות, שאנחנו נגיד מסבכה ויגידו, זה אוכל של פולנים. ואז יתחילו לדבר על ניחוס תרבותי.
ניחוס תרבותי.
ואז יהיה לכם תסבכים.
כן, ברור, ברור.
כן, אז זה יקרה.
לבולגרים יש את הצ'ורבה, מרק הטעים, שעשוי מפלפלים, עגבניות, בצל וכמה סוגי שויות, שמה שנותן לו את הטעם זה פפריקה, הטעימה שלהם, הקסולה של הצרפתים, תבשיל שמגיע מדרום מערב צרפת, כבר דיברנו עליו, מגיע בשלל גרסאות, ממש מתבשל המון שעות, עד שהשועית לבשר נמסים בפה.
כן.
קסולה זה דבר טעים.
אני משוגעת לקסולה.
כן?
כן.
פייבורית.
אני חושבת שגם בפרק החמין דיברנו על זה, ואמרתי שמכל סוגי החמין, הקסולה, אני הכי אוהבת חוץ מהטבית של העיראקים שאין בו שועית.
כן, נכון. את באמת אוהבת טבית נורא.
בטורחת
לציין את זה שוב ושוב ושוב,
אולי שרק יזמינו אותי לטביט.
גם האיטלקים דוחפים שעועית בפסטה שלהם, פסטה פיוג'ולי, שזה פסטה קצרה, דרום איטליה, שגם אוכלים את זה עם עגבניות, רוזמרין, פלפל שחור, הכי מטבח של עניים.
גם במינסטרונה שלהם ובריבוליטה שלהם.
נכון, וגם בפיומונטה אפילו בצפון יש תבשיל שנקרא פניסה, זה בעצם מרק עשיר שאוכלים על ריזוטו, מכינים ריזוטו ומכינים תבשית שישועית, ואוכלים את זה ביחד.
בכלל, אורז ושועית זה כאילו חברים טובים בהרבה תרבויות.
חברים מאוד טובים, אבל זה מאוד הגיוני שזה קטניה וזה דגן, ומשלימים אחד השני, בריאותית גם.
לחלבון מלא.
תזונתית, לחלבון מלא.
נכון.
אפשר לעבור על כל יבשת אירופה, על הפורטוגזים, על אפילו הדרום אפריקאים, בעיקר מיוהנסבורג, יש מנה שנקראת צ'קלקה. שזה תבשיל ירקות עשיר מאוד, משועית, עגבניות
וקיצים. ככה זה נקרא צ'קלקה?
צ'קלקה, כן. ואוכלים אותו בדרך כלל בברביקיו, בתור הגרניש
כאילו. יכול שזה מה שהם מגישים בתחנות משטרה שם, בזמן שאתה עצור.
צ'קלקה. זהו, אני אעצור פה, אבל יש באמת מאות, מאות, מאות תבשילים נוספים.
אז כמו שיש הרבה מאוד תבשילים מסביב לעולם, ככה יש גם הרבה מאוד מופעים של השועית במטבח היהודי.
תכלס.
אז כמו שבהרבה מקומות בעולם אוכלים שועית, כך גם הקהילות היהודיות השונות ברחבי העולם אוכלות שועית, ואכלו ויוכלו שועית. החל מתבשילי שועית בשר ועגבניות עם לימון במטבחי הבלקן, כל התבשילי אורז ושועית במטבחים הספרדיים, התבשילי בשר ושועית במטבח הטוניסאי, הפקיילה או הטריפוליטאי, הטבח הבלסילק, שזה אותו דבר. אחד הדברים שאני הכי אוהבת.
וואו, זה טעים.
במטבח האיטלקי הייתה מעין...
זה טעים.
מה? אין על פקיילה.
וואי, וואי.
אין. במטבח האיטלקי בשלו...
וואי, וואי, אני לא יודע אם אפשר להמשיך.
אני לא אמשיך.
נזכרתי כמה שנים לא אכלתי את זה.
מה?
כן.
בואי אליי, אני אכין לך.
לא, אני רוצה את הטבחה.
יש לי.
את הכל.
יש לי טבחה במקרר, אני לא חיה בלי טבחה במקרר. תמיד יש לי כאילו טבחה אמיתית שהכינו טריפוליטאים במקרר.
פקיילה.
פקיילה.
אבל אני רוצה את התבשיל.
אני אכין לך, ברגע שיש לך את הבסיס של הפקל, את התמצית תרד מושחר, המרחק בינך לבין...
אז אבא שחור אצלך?
עכשיו לא רק זה.
נו.
אני הולכת להפתיע אותך.
נו.
יש לי שועית לבנה מושרה קפואה בפריזר.
איזה מזל שאוגוסט. בואי נדבר בחורף.
נפתח את המזגן ואני אכין לך.
יאללה. טוב, תמשיכי, כן, מה עוד אוכלים היהודים?
אז במטבח האיטלקי, בשלו מעין גרסה יהודית של המרק שועית הטוסקני, כאילו המרק של העגבניות והשועית עם... בפנים היו שמים כיכרות בשר, הוסיפו שועית לבנה בחורשת צבזי של הפרסים, כדי להשאיר אותו, וכמובן, תבשילי בשר ושועית רק עם מלח ופלפל שחור, באיזה מטבח זה מטבלים רק במלח ופלפל שחור?
אשכנז.
אשכנז. שמזה כמובן התפתח גם החמין. מה זה חמין בסופו של דבר? בשר ושועית, מלח פלפל, שעות בתנור.
נכון.
אבל קיץ עכשיו, ותבשילי שועית ארוכים וכבדים, זה הרבה פחות מה שבא לנו, ולכן אני אספר לך שיש פתרון גם לזה. במטבחים היהודים יש את הסלט שועית הלבנה המפורסם של הבלקן והטורקים, שועית מבושלת שמטבלים אותה בחומץ ושמן זית, בצל, עגבניות, זיתים. מגישים את זה עם ביצים קשות חתוכות ככה לפלחים.
טעים.
מאוד טעים.
כן.
אני מאוד מאוד אוהבת שימוש בשועית כבסיס לסלטים קרים. כלומר, לא היינו מאפשרים לפרק הזה לקרות באמצע הקיץ, אם שועית לא יכלה להיכנס לנו למטבח, גם בצורה הזאת של סלט. ואז גם סלט מאוד מסביע.
וטעים.
וטעים. במטבח המצרי היו מבשלים את השועית הלבנה בעגבניות, ואז היו מגישים את זה בטמפרטורת חדר, אם ככה שופכים על זה שמן זית שנייה לפני ההגשה. זה נורא 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 טעים להציף את זה בשמן זית. ביהדות גיאורגיה אכלו סלט של שועית אדומה מבושלת ברוטב של תקמלי, הרוטב של השזיפים החמוצים, שזיפים שנקצצו עם נאנה, שום, צ'ילי וכוסברה.
אוקיי.
פשוט טעים. זהו, וכל מיני תבשילי שועית ועגבניות שיש, אני, כמו שאמרת, אלוהים יודע בכמה עדות.
כן.
זה פשוט קיים כל הדבר הזה. אז זה מה שקורה מבחינת השועית בתרבות היהודית.
ומה קורה אצלך בתרבות היהודית בבית, חוץ מהשועית הלבנה שמושרה, את מגדלת שועית בבית?
מגדלת?
סליחה, התכוונתי לאוכלת, אבל מגדלת גם? גם שאלה טובה, את מגדלת שועית?
האמת שהשאלה היא במקומה.
למה?
קודם כל אני אוכלת שועית בבית, כאילו משרה אותה, אז מקפיאה אותה, או עושה לה בישול, ואז מקפיאה אותה, כי אני בנאדם שאין לו זמן.
נכון.
אני צריכה שזה יהיה מוכן לבישול ולאכילה, בלי כל תהליך השריה ארוך שחייב להקדים את אכילת השועית, אלא אם כן רוצים חגיגה בבטן. אבל זה מעניין ששאלת על גידול בבית, כי שקלתי לגדל אותה בבית.
באמת?
כן. כי מסתבר שזה אחד הגידולים הכי קלים לגידול בבית.
סחבק מסכים.
סחבק גידל?
כן.
אז אני לא גידלתי, אבל אני אספר לכם, תבינו כמה זה קל, ואתה תגיד לי אם אני טועה.
אפילו היה לי מלא דורות, אבל...
מה, יצא לך שועית טעימה, ואז פשוט
לקחת את הפולים? יצא לי לקחת הפולים, אם זה מתייבש, שוטלים, דור הבא, דור הבא, דור הבא, זה לא נגמר.
אז אני ממש שוקלת לעשות את זה בקיץ הבא, או בסוף החורף הבא, כי צריך לשתול את זה ככה ממרץ, אפשר עד אוגוסט, אפשר גם עכשיו, אבל עכשיו גם מאוד מאוד חם, וגם אני תכף נוסעת לשבוע, אז כאילו, מי ישקה אותה בשבוע הזה? אולי אתה...
אני יכול להשקות אם את רוצה, אבל את יכולה גם לחכות שבוע.
אוקיי, אבל איזה כיף יהיה לי שאתה תשקה, ואז תחסוך לי שבוע של השקיה.
אוקיי. המרוץ אחרי הזמן, כן. אין הזמן, כן.
בקיצור, למה זה קל? קודם כל כי זה אוהב הרבה אור וזה אוהב הרבה חום. דבר שיש לנו בישראל, מה שנקרא לא חסר. אז קודם כל צריך לברר אם זה שועית מטפסת או שיחית. אם היא שיחית, לא צריך לעשות שום דבר, רק צריך בערך לשתול אותה. אתה יודע, ככה, מרטיבים את האדמה כמו שצריך, שוטלים את זה באדמה בעומק 2-5 סנטימטרים, לא צריך הרבה שויות אגב, כי זה...
שוטלים יבשה.
שוטלים יבשה, מכסים, משקים כל יום כדי לשמור את האדמה לך, נורא נורא חשוב שהאדמה תהיה לך, אחרי כלום זמן, כמה, 4 ימים בערך, מתחילים לראות נביטה, ואז אם היא מטפסת, זה הזמן ש... צריך כבר לשים לרשת או איזה מקל לטפס עליו, כי היא גדלה נורא נורא מהר. אמרת קודם שהיא הייתה שועית שהגיעה ל-14 מטר, כנראה שהיה לה לאן לטפס.
כן.
אז תכינו לה מקום לטפס, כי אתם, מה שנקרא, לא תסובבו את הראש, והיא כבר תתחיל לטפס לכם על הרשת. היא צומחת מהר, היא מוציאה מהר מאוד גם פרחים, והיא גם מביקת עצמה, בגלל שבפרחים יש זכרים ונקבות. ואז תוך כמה ימים הפרחים הופכים להיות תרמילים, ובגלל שהצמח הזה גם מדשן את עצמו, הרי כפי שאמרנו, השועית יודעת לדשן את הקרקע, היא יודעת לפרק את החנקן שנמצא באדמה, אז היא מייצרת דשן.
כן.
והיא... וואו!
וואו!
היא ממש כאילו שופעת ושמחה.
לא, היא מחזור, זה מה שהיא, היא גלגל שדואג לעצמו, מכל הבחינות.
זה דבר מדהים.
כן.
זהו, ואז שהיא מוציאה את התרמילים, צריך להחליט, או שעכשיו חותכים אותם כשהם ירוקים, ואוכלים אותם כשועית ירוקה, או שנותנים להם להתייבש על הצמח, ואז יש לנו זרעי שועית שאפשר לשתול לשנה הבאה.
שזה מה שאני עושה.
אתה מתייחס אליה כאל קטניה? כן. כלומר, אתה לא אוכל אותה כשועית ירוקה?
לא, לא.
איך אתה עומד בפיתוי?
כי א', זה עניין כמותי, יש לי זה בתוך הצית, וזה כמות מוגבלת של זרעים שאני שותל, וגם כמות מוגבלת של תוצר. מספיק אולי לארוחה קטנה של שני אנשים, אבל גם, שוב, לא כמות גדולה. ואני יותר נהנה מהגידול מאשר...
מהצריכה.
מהצריכה. אז הכי כיף לי זה שיש את המחזוריות האלה, כשהתרמילים כבר יבשים מאוד, וממש פריחים למגע, ואז את פותחת ומוציאה את הגרעינים, ואז את יכולה לשמור אותם, ומחזיקים כמה שאת רוצה, ואז את שוטלת אותם, וזה פשוט מעגל הקסמים הזה אינסופי.
יש לי עכשיו עציץ מאוד מאוד גדול ומלא באדמה במרפסת,
כן.
והאדמה בו נראה די מסכנה כבר. אתה יודע, לא גדל שם שום דבר בשנה האחרונה, ואמרתי, טוב, אולי אני פשוט אעיף את האדמה הזאת ואביא אדמה חדשה ואשתול איזה משהו חדש.
כן.
ואז אמרתי עצמי, רגע, 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 לפני שאת נפטרת מהאדמה, כי בכל זאת אני גרה בלב תל אביב, איפה לעזאזל אני אמצא מקום לזרוק אדמה, כאילו.
אוקיי.
אין עצים, אז איפה אני אזרוק את האדמה הזאת?
מול הבית שלך ברוטשילד שם, ב... זה אין אדמה?
אני ממזל שלי תפוס אותי פקח, ויגיד לי למה את זורקת פה אדמה.
אוקיי.
אז אמרתי, אם יש לי כאן עציץ עם אדמה שאני כל כך גמורה, אני אשתול בשועית, והיא כנראה תדשן את האדמה ותחזיר אותה לחיים.
אוקיי.
הבנת?
הבנתי, מוח.
אני הולכת לעשות את זה.
מוח.
ראו, זהרתם.
דיווחים באינסטוש של אפרת. זה פרויקט, עם הילד.
אתה רוצה שאני אתחייב כאילו למשהו?
כן, כן, ממש כן.
מה, כאילו, לקחת משהו ולהתמיד? וואו.
כן, וגם לתעד, שזה הכאב ראש הכי גדול.
לספר על זה ולדבר על זה.
אוקיי, אז ככה מגדלים אותה בבית.
כן.
אבל יש לי שאלה, לוקסי. אם עכשיו נגיד בן אדם רוצה לגדל שועית בבית, יש לך איזה זן שהיית ממליץ עליו?
הם כולם טובים, באמת. זה פונקציה של גודל בעיניי. ככל שהשועית יותר גדולה, ייקח לה יותר זמן לתהליך הנביטה איך קוראים לזה? הצמח הצעיר?
הנבט?
לא, ניצן? הנבט אחרי הנבט.
ניצן?
לא, זה הופך למיקרו...
שתיל?
שתיל, זה הופך לשתיל.
אוקיי.
אז כן.
אני אוהב את המשחק הזה.
אז שויות יותר קטנות, ייתנו תוצאה יותר מהירה, אבל זה באמת, אין איזה זן ספציפי שאני אוהב. וגם כאן בארץ אין המון, אין מיליון זנים שאנחנו מכירים. את רוצה קצת לדבר על זנים?
אני אגיד לך, אפשר לדבר על זנים. בעיקרון, איך אמרת, יש 70 זנים בערך, שיש להם גם שמות. יש אגב זנים דומים עם שמות שונים מסביב לעולם. למשל, קנליני, שמשתמשים במטבח האיטלקי, שהיא הלבנה, שהיא לא נראית כל כך כליה, היא יחסית ישרה. אז בארצות הברית קוראים לה נייבי, כי היו אוכלים אותה בנייבי, נו?
חיל הים.
חיל הים, תודה.
אני גם אוהב את המשחק הזה.
זה שני אנשים עם בלי מוח, בלי זיכרון. זה כמו שאת... צריך מה יקרה שאני יש
לנו. אנחנו צריכים טלפרומטר. זה מה שאנחנו צריכים.
לא, אנחנו צריכים בטוות.
אוי, בפי.
נשב שנינו.
נו.
איך קוראים לזה? למה קיבלתי מבטא אנגלי כשהגעתי לבית אבות? לא משנה, בקיצור, אז אני אומרת, אז למשל הקנליני והנייבי, זה אותו דבר. או שיש כל מיני זנים שקוראים להם על שם הצבע, נגיד קרנברי בין, שזה פשוט לבנים כמו סריגים ורודים יפהפיים בצבע פטל כזה.
כן, יש גם חצילים בגוון הזה.
נכון. מעניין. ויש כאלה שהם חצי שחורות, חצי לבנות, ויש את האזוקי, ויש את ה... יש כאילו כל כך הרבה זנים... וכמה זנים שהם שחורים, וכמה זנים שהם אדומים, וכמה זנים שהם צבעוניים, ובסופו של דבר, אנחנו בעברית לא מבדילים בין הזנים, אנחנו משתמשים במונח בצבע.
נכון.
יש שחורה, אדומה, צבעונית, לבנה, וגדולה, שזה כאילו הבובס או הלימה, אבל אנחנו פחות מבדילים בין השמות כפי שזה מופיע בלטינית, באנגלית.
אוקיי. את יודעת, אנחנו אמרנו שלא נדבר על בריאות, אבל זה מעניין, כי לכל זן של שועית, יש את החוזקות שלו. אמרת מקודם על הנייבי. הנייבי עשירה במיוחד בסידן, ברזל וויטמין בי, אבל היתרון הכי גדול שלה זה שיש לה המון 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 אשלגן שעוזר להפחית את לחץ הדם, לשמור על לב בריא, ונגיד שועית שחורה עשירה באנטוציאנין, פיגמנט שנותן לה את הצבע, אבל גם כאילו מוכח כמשהו שכאילו עוזר לתפקודי מוח, זיכרון, תפקוד מוטורי וכאלה. בשועית אדומה יש מרכיב בשם מוליבדן, שזה מינרל שיש במעט מאוד מזונות, אבל יש אותו הרבה בשועית הזאת, והוא מצוין בניקוי רעלים, ובבובס יש מלא סיבים ומלא חלבון, אולי יותר מכל שאר השועיות. בקיצור, לכל זן יש את היתרונות שלו, אז אולי לא כדאי לאכול רק שועית אחת. אנחנו אוהבים רק את הבובס בבית, אז אנחנו אוכלים רק את הבובס.
כן, אתם אוהבים את הבובס? אבל שהיא כיפית.
לא, אני לא מדבר עליי, אני מדבר באופן כללי על הבן אדם שאומר לעצמו, לא, אני אוהב את השועית הלבנה, השחורה לא טעימה לי, האדומה לא טעימה. יש מגוון.
נכון.
ויש מגוון שאפשר למצוא על המדף.
נכון.
ולאכול אותו.
ואתה אומר שכל אחד יש לו יתרונות יחסיים אחרים קצת.
נכון.
והאמת שגם הטעמים מאוד מאוד משתנים, כלומר, אי אפשר להגיד ששועית לבנה קטנה יש לה את אותו טעם כמו הגדולה, ולא רק בגלל הצורה. כלומר, זה ברור שהצורה משפיעה על הרכות, משפיעה על היחס בין קליפה לחלק פנימי, וכאלה דברים גם משפיעים לנו בסופו של דבר על הטעם. אבל זה יותר מזה, באמת לכל סוג שועית יש טעם קצת אחר.
נכון.
כלומר, אתה לא יכול לקחת מתכון של פריחולס, של המטבח המקסיקני, שדורש שועית שחורה, ולעשות איתו, לשים אותו בחמין. אתה יכול, אבל זה לא יצא לך בדיוק אותו טעם של החמין.
נכון.
כמו שרצית.
נכון.
אז בוא נתקשר לאיש שלנו בסוגת, שקצת ידבר איתנו על הזנים השונים של השועית שאנחנו יכולים לקנות היום הביתה.
יאללה, בואי נתקשר. אז אנחנו מתקשרים לאסף נבות, כהן הקטניות של ישראל ומנהל הרכש של סוגת. בואי נתקשר אליו.
הלו.
הלו, הלו, הלו.
שלום חברים.
שלום, מה שלומך?
נהדר, נהדר, טוב להיות איתכם.
אנחנו כאן בפרק שכולו שועיות משמחות וקופצניות.
חם ונעים לנו באולפן, זה מה שהיא אומרת.
ובעודנו יושבים פה באולפן ומדברים על הזנים השונים של השועיות, אז אמרנו, נתקשר אליך ונדבר קצת על השועיות ש... אתם מוכרים. אתם מוכרים לא מעט סוגי שועית, נכון?
כן, שועיות זו קבוצה מאוד עשירה וגדולה בסוגת, אנחנו מחזיקים, אפשר להגיד 5-6 סוגים, אפשר לסווג אותם קודם כל לפי הצבע, זה הכי פשוט. כן. שועית לבנה שהיא הפופולרית ביותר, אם אני יכול להגיד אפילו מעל 2/3 מהמחירות מהשועית הלבנה, שועית אדומה, מוכרת, ידועה, אהובה, מזנבת אחריה, ואחריה שועית בובס, שהיא גם שועית לבנה, שועית לבנה ענקית, שועית שחורה, שועית צבעונית, ויש עוד כמה גרעינים שעונים להגדרה שועית, אבל הם לא בהכרח שייכים בוטנית לקבוצה.
כן, כמו השועית מש למשל, שאנחנו נדבר עליה בפרק אחר לגמרי.
רגע, השועית הלבנה היא כל כך חזקה בישראל?
הילד בהלם.
אני בהלם. וכאילו היא אפילו, בובס היא אפילו לא מספר 2?
תראה, בובס היא אומנה... וואו. בובס היא שועית ענקית, מה שנקרא, אבל מה שאמרת עכשיו זה, בוא נקרא לזה בובה מייסס אולי, היא קטנה משמעותית, היא למרות שהיא שועית בהחלט שמספקת הרבה השראה,
כן.
מאוד שונה מסוגי השועית האחרים שאנחנו מציגים.
אז כאילו רצינו לשאול אותך מה הסוג שועית שאנחנו ישראלים הכי אוהבים, אבל ענית על זה בגדול, אנחנו הכי אוהבים את השועית הלבנה. אגב, נראה לי שזה בפאר, פשוט עניין של הרגלי צריכה, שאנחנו, אתה יודע, שועית שחורה... מה שנקרא, אנחנו לא כל כך מקסיקנים פה, לוקח לנו זמן שאנחנו מבינים מה אפשר בכלל לעשות עם שועית שחורה.
אבל הלבנה כאילו אנחנו מכירים, מאיפה בעצם אנחנו, אתה יכול לספר לנו מאיפה השועית הלבנה מגיעה?
וואי, שועית הלבנה זה מין טיפוס קוסמופוליטי, אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום, אנחנו מביאים בעיקר מארצות הברית, השועית שאנחנו מביאים, ארצות הברית סליחה ודרום אמריקה, שועית שמגיעה, אנחנו מוכרת ואהובה פה, היא בטיפוס מורח. אבל עדיין אפשר שאנחנו אומרים שועית לבנה, הם מסווגים לפי צבע, זה כמעט מכל מקום, אפשר למצוא זה במגוון גדול של גדלים וצורות. הטעם הישראלי מאוד מאוד ממוקד בשועית שמגיעה מאמריקה. דרך אגב, יש זנים מאוד מאוד דומים לשועית האמריקאית, לשועית הדרום אמריקאית, הארגנטינית, שמגיעים מקומות אחרים, אפילו ממצרים. גם העין המיומנת יכולה לטעות ולחשוב שזאת אותה שועית, אבל ממש מבחינה קולינרית היא שונה לחלוטין.
אז בוא נדבר שנייה על הבחינה הקולינרית הזאת, כי זה מאוד מעניין. אם אתה לוקח את השועית הלבנה כדוגמה, כאקזמפלר, מה ההבדלים הגדולים, האם הם מתחילים כבר בשלב ההשריה, האם הם בשלב הבישול, או שזה פשוט עניין של טעם, ולא משנה מה תעשה איתם?
אני חושב שלסווג שועית לפי הצבע שלה, זה הדבר האחרון. הדבר החשוב יותר בסיווג של שועית, זה האיכות של הגרעין. מאוד מאוד חשוב שהוא יהיה טרי, מאוד מאוד חשוב שהוא יהיה במצב נכון. אנחנו מדברים על שועית שהיא בסך הכל נוחה ומתאימה לבישול, אפשר אחר כך לצלול פנימה לטעמים. אז שועית הלבנה היא, קשה לי להסביר למה השוק הישראלי, הצרכן הישראלי מעדיף דווקא אותה, אני חושב שזה גם יותר אולי קשור גם למקורות שמהם התקבצנו פה לארץ, אבל אני חושב שהיא לא מאכזבת. היא שועית שסופגת טעמים, היא יחסית נוחה לבישול, קלה מאוד, יש משהו מאוד פשוט איתה, היא מספרת את הסיפור של הטריות בצורה מאוד מאוד ברורה. שועית שאיננה טריה, רואים את זה עליה מיד, ושועית לבנה זה הכי קל.
יותר מקומטת.
היא מציבה, נכון.
מקומטת ומציבה. ואז גם זמן הבישול שלה מתארך, נכון? בזמן ההשריה, הכל כאילו נהיה פחות טוב.
נכון, היא יותר קל להאמין לה, ברגע שהיא, את יודעת, שאת רואה שועית שהיא נראית יפה, בוהקת, עם קליפה מתוחה, לא מפוצלת, אז בדרך כלל גם האיכות שלה יותר טובה, הזמן לבישול מתקצר, ההשריה היא טובה יותר, הטקסטורה רכה, ואנחנו בסוף גם מקבלים תבשיל מוצלח.
יש קשר בין גודל השועית לבין משך ההשריה, נגיד שועית בובס צריכה השריה יותר גדולה, כי לא יודעת, לוקח למים יותר זמן להגיע פנימה?
כן, שועית בובס דורשת השריה יותר ארוכה, אבל באופן מפתיע, המרקם שלה הוא מרקם מאוד, מאוד קרמי, מאוד, התוצאה היא ניכרת אחר בישול זה.
אני אוהבת שאחרי הבישול ככה למאוך אותה קצת לקצה המזלג כזה, ואז פשוט להציף אותה במלא שמן זית ולימון, וואו.
כן, לדעתי היא לא זוכה להכרה המתאימה לה.
בשביל זה אנחנו כאן. היא צריכה
קצת יותר. מעולה.
לא, אני גם, אני הייתי כל כך מופתע שמיקמת אותה בסדר השויות האהובות בישראל, אני הייתי בטוח שהיא ממוקמת הרבה יותר גבוה, ולו בשל גם הקהילות החרדיות, והדתיות שאני יודע שכן, זה כחלק מהחמין, וגם מזטים שהם אוכלים.
לוקסי ממש נעלב בשם השווית בובס.
אני אוהב.
אתה פשוט בגלל שיש לה שם אידישאי כזה, שווית בובס, אז חשבת שהיא מאוד נפוצה, לדעתי, בקרב דתיים וחרדים.
כן, כן, כן.
עכשיו, יש את השווית הצבעונית, ויש את השווית האדומה, שזה אחד הדברים שאני באמת הסתכלתי, אמרתי, באמת צריך את זה מבחינה שיווקית, כי הן כל כך דומות הצבעונית והאדומה, ובסופו של דבר, בדרך כלל ישימו אותם בצ'ילי קון קרנה, כאילו צריך את שתיהן על המדף?
השווית האדומה היא הרבה יותר פופולרית, לאין שיעור מהשווית הצבעונית, אבל לכל אחד יש את הסוד שלה, אני מניח. אני מניח שהם משתמשים יודעים בדיוק מה הם מחפשים, אחרת זה לא היה קיים.
כן,
דרך אגב, דיברנו על גיל של שווית, על המצב שלה, כששומרים שווית בתנאים הלא נכונים, אז כמובן זה מתבטא בסוף גם בבישול ובתוצאות, אבל בשווית צבעונית, כשהיא מתיישנת, רואים את זה נהדר עליה. היא הופכת מברדרדה עם כתמים כאלה ואחרים, לצבע אחיד כזה חלודי, וממש אפשר לראות שאיבדה את זה.
וואלה.
כן, בגלל זה מאוד חשוב שווית צבעונית, לקנות אותה טריה ולשמור אותה הרחק מהאור. זה נכון לגבי כל סוגי השאויות, אבל שווית צבעונית על אחת כמה וכמה.
כן, מה האור עושה להם?
הקליפה של השווית היא מתחמצנת בקלות, והשווית מתקעה, כל שווית מתקעה, כתוצאה מחשיפה לאור. להבדיל, בוא ניקח לדוגמה קטנית שקצת מוכרת חומוס. החומוס, כשהוא מתיישן, אנחנו זה לא ניכר על הגרעין עצמו, והוא גם לא כל כך יסבול מזה כל כך מהר. השווית מגיבה מיד, ואז אנחנו נראה את זה גם על הגרעין, והתוצאות דברו בעד עצמם גם בשלבים של ההשריה והבישול. יש ירידה באיכות, גם באחים התזונתיים, זמן הבישול מתארך.
אז אתה אומר בעצם השווית שלנו צריכה להיות טריה.
כן.
מה זה טריה? הרי שווית גודלת בעונה מסוימת, נקטפת, יבשה, נכון. נערזת ומחכה על המדף. איך נדע שהשווית שלנו היא באמת טריה? מלבד המראה של האור המקומט ושאר הרמזים שנתת.
נראה לי תוקף שכתוב על האריזה.
אבל מה התוקף? האם לשווית יש תוקף של חצי שנה, שנה, שלוש שנים?
אז אני חושב שטריות זה שאלה שנגזרת משני רכיבים עיקריים. אחד, מתי נקצרה, והשנייה, מה היא עברה בדרך. מתי נקצרה, אין לנו הרבה מה לשליטה על מתי נקצרה, אבל יש לנו כאן בסוגת יכולת להשפיע על כך שבעונה הנכונה, מוקדם ככל הניתן, אנחנו עם הקציר כמה שיותר מהר, אנחנו מקבלים את השווית הטריה, ולא לשווק לשוק שווית שהיא חלפה תקופה של שנה. אז אנחנו בעניין הזה מאוד מאוד משקיעים מאמץ, כדי שהלקוח ייהנה מטריות שנובעת מקציר מוקדם. דבר שני, סיפור של האחסנה, איכות של האחסנה, מה היא עוברת בדרך? אם אנחנו נדע לשמור על השווית לא בשמש, לא בחום, כמו שאומרים תמיד, מקום קריר, חשוך ויבש, זה התנאים הטובים ביותר לשמור קטניות, והתוצאות של הבישול יהיו בעצם.
היית שם אותם במקפיא?
מה, יבשות?
את היבשות?
למה?
אפשר...
א', כי אני דוחף הכל למקפיא.
באמת?
כן, וגם קטניות, ועכשיו אני טועה, כי המקפיא היא כן מספק את החושך, הוא כן מספק את הקרירות, ולחות, שוב, זו פונקציה של איך שומרים אותם במקפיא, אני פשוט נורא פוחד מאש ומכל מיני חרקים וקטנים שיכולים להיווצר כשאתה שוכח איזשהו מוצר מאחורי איזה שקית במזווה.
אוקיי.
אני לא בטוח שזה רעיון רע, אבל אני לא בקיא בשאלה הזאת.
עכשיו אני לא. אבל לוקסי, תמיד יכול להשרות, ואז לבשל, ואז להקפיא את זה, אחר כך. יש לי שאלה. עכשיו קיץ, ושווית יבשה מתקשרת לנו בעיקר לתבשילים ארוכים. יש הבדל בולט בהרגלי הצריכה בין הקיץ לחורף? כלומר, אנחנו קונים הרבה פחות שווית בקיץ?
בענק. איך אני אגיד את זה בצורה קצת ציורית, כשמדליקים אורות באוטו,
כן.
אז מתחילה הצריכה המסיבית של הקטניות, והשווית היא הכוכבת העליונה. אנחנו מאוד אוהבים תבשילים חמים, מרקים, כן. חמים, והשווית היא מוצר מאוד עונתי בהיבט הזה, למרות שאנחנו רואים צריכה רצופה כל השנה, אבל החורף מגיע.
והכמות עולה. אנחנו תכף ניתן כמה מתכונים לסלטי שווית, שאולי יגרמו לאנשים להכניס אותה לצלחת גם בקיץ. יש לי עוד משהו שאפשר לעשות עם זה בקיץ. שפשוט לוקחים כמה סוגי שווית, ואומרים לילד, עכשיו אנחנו עושים יצירה, כי נורא כיף להדביק שוויות, כאילו לעשות ציור בהדבקת שווית, אבל בשביל למרוח את הזמן, אתה אומר, אבל קודם כל, תמיין, ואז אתה מערבב לו את כל הסוגי שווית.
עבודת
ארץ. ואז הוא ממיין את השווית, זה לוקח 4.5 שעות.
נותן לך שקט.
ואז הוא מדביק, ואז גם נפטרת משהו, אתה לא מעביר אותה לחורף, אתה צריך לקנות חדשה בתחילת החורף.
הבנתי.
הבנת?
אוקיי.
כן. זה פשוט כי יום אחד אומרי, אומר לי, מה זה כל השויות המורבבות האלה במגירה? אמרתי לו, זה לא צריך להיות פה, זה צריך להיות במגירת יצירה של נורי.
אני רוצה לסיכום לשאול אותך על תמונה ששלחת לי בוואטסאפ. כתבת לי שאפשר להרחיב על האמונות שכרוכות בשועית, כמו למשל שועית הפנדה שמזכירה יניין, ושלח לי תמונה של שועית פנדה. את ראית שועית כזאת פעם?
כן, שועית שהיא חצי שחור חצי לבן, היא פייפיה.
היא ממש יפה, אני לא נתקלתי בה. אז איזה אמונות יש בשועיות?
אני בטוח שיש שסביב בכלל מאכלים נקרחו הרבה אמונות, והשועית בגלל שיש שונות כל כך גדולה, וריאביליות עצומה של צורות ודגמים, אז יש דגמים שממש מזוהים ומיוחדים, אחד מהם זה באמת השועית פנדה, שיש ממש ניתן לראות, זה מזכיר קצת איני ויאנג, מה שנקרא ניגודים משלימים, קטע שחור עם נקודה לבנה, והחלק השני לבן עם שחורה, אז אני בטוח שיש בזה גם איזשהו, מי שאוכל את זה אולי חושב על עוד רכיבים נוספים בספרות נוספות. יש את שועית עין שחורה דרך אגב, זה
Black Eyed Peas.
נקרא בארץ שועית עין שחורה בדיוק.
אוקיי.
Black Eyed Peas בארצות הברית, וקומות לכם זה נקרא Black Eyed Bean. זה אוכלים בתחילת השנה בארצות הברית, בדרום, האכלים מה שנקרא Hopping John, מי שמכיר, ובישראל בראש השנה, ואנחנו מסתכלים על העין שלה, ואולי היא מבטיחה לנו, אני יודע, שנה טובה.
אמן.
כן.
שאלת הסיכום שלי היא, האם העתיד צופן לנו הפתעות? כלומר, האם יכול להיות שיהיה איזשהו פיתוח חדש, נגיד של שועית של, לא יודעת, שועית שלא עושה גזים? הייתכן? או כל רעיון?
יש טכנולוגיות, בטח.
כן?
יש טכנולוגיות, כן, יש טכנולוגיה הידועה והמוכרת, היא לא חדשה, היא יקרה, היא צורכת הרבה אנרגיות, זה שנקרא של פארבוילינג, שלמעשה זה בישול קדם, זה למעשה זה בישול חלקי, בישול ויבוש. ואז הצורך בהשריה הוא מתייתר, ומה שאפשר לעשות זה פשוט מאוד לבשל מיידית, וזה נוח וזה קל, הערכים התזונתיים לא נפגעים בהכרח. מהצד השני, אנחנו מפסידים כמה דברים בדרך, אחד את ההתעסקות שאנחנו כל כך אוהבים, אולי מתרגלים אליה ומאמינים בה, זה צד אחד. הצד השני זה הרבה יותר יקר, זה צורך הרבה אנרגיות, אבל יכול להיות שכיוון הולך לשם, ימים יגידו.
ימים יגידו.
אסף נבות, תודה רבה.
המון המון תודה.
אנחנו הרבה יותר מבינים שהוא איתך עכשיו.
בשמחה רבה, תודה חברים.
תודה.
ביי.
ביי.
ביי, להתראות.
עשה לי חשק.
עשה לה חשק?
כן, להיכנס למטבח. אפשר להיכנס למטבח?
בוא ניכנס למטבח.
בוא נבשל קצת שעועית.
מה, איך מתחילים?
תראה.
קודם כל משרים.
קודם כל משרים. קודם כל תיכנסו למטבח, קחו את השועית, שימו בקערה, תמלו במים עד כמה סנטימטר מעל הגובה של השועית, תנו לה את הלילה לעמוד ולעשות את כל הבלגן שיודעת לעשות.
כן.
תקומו בבוקר, תכניסו את המסננת, תשטפו טוב טוב מתחת למים קרים. התחלנו. עכשיו מפה יש כמה אופציות. האם אתם רוצים עכשיו להתחיל את הבישול? או אם מפה אתם רוצים להמשיך הנבטה.
וואי, איך אני אוהב להנביט.
אז בוא תנביט.
מלך ההנבטות.
בבקשה, תנביט לי.
אז שוב, כל פעם שאנחנו לי. עם איזושהי קטנייה, או אפילו נראה לי בפרק התירס, גם, כל המוצרים של סוגת, בלי שום קשר, זה מוצרים שאפשר להנביט, בוודאי, בוודאי ובוודאי של שויות, מה שאנחנו צריכים להקפיד, שבאמת מדובר בקטנייה שהיא שלמה, קטנייה שהיא חצויה או שבורה, או שיש לה כתמים עליה, או חורים קטנים שאולי איזה חרק נכנס ואכל, עשה לעצמו סעודה.
אוקיי, אז מה, זה לא יונבט, אבל מה אתה רוצה שאני אעשה שנייה, עבור אחד אחד ואני אבדוק שזה בסדר?
לא, אז אם את קונה ממקור אמין, אם את הולכת וקונה מוצר של סוגת, זה כבר עבר את כל הבדיקות במפעל.
אוקיי.
זה בטוח, אבל
לא, פשוט יש לי שעתיים פנויות, לא, אין לי.
אין לך, אבל יש לך את נורי, ולנורי יש ברוך השם מלא... אתה יכולה להכביל לו שועית אחת פגומה, ו-300 שועיות רגילות, להגיד לו, צא לדרך. כמו בהישרדות. בקיצור, אז יש לנו שועיות טובות, יופי. מתחילים תמיד עם ההשריה, כמו שאמרנו, הרבה מים, ואני אוהב בקירור. מדינת ישראל חמה. זה יכול ליצוס, ולא נעים.
אוברנייט?
אוברנייט, כן. תלוי בטמפרטורה, כבר קרה לי. הייתי שם.
אני גרה עם 3 גברים בבית, והם מקפיאים לי את החיים.
הם תוססים.
הם מקפיאים, אין שום סיכוי שמשהו יצוס לי על השיש.
הבנתי. אז אם הבית שלכם כפו כמו של אפרט, לא חייבים, אבל אני באמת ממליץ.
יש לי שאלה, אם האשראיה היא במקרר, זה לא משנה את תוצאות האשראיה?
לא.
אוקיי.
מה שאנחנו צריכים, זה באמת שהמים יגיעו לעומק הגרעין, וירטיבו אותו, ואז מתחילים כל מיני תהליכים ביולוגיים.
יפה, ולכן אין משמעות האם האשריה נעשית על השיש או במקרר.
נכון.
זה לא כמו תפיחה של לחם.
לא.
אוקיי.
זה לא כמו תפיחה של לחם. אז אחרי הלילה הזה, אחרי 12 שעות, מסננים את השועית שלנו.
שוטפים.
שוטפים אותה במים טריים, כי אולי משהו שם נכנס והתלכלך. ומה שאנחנו צריכים זה לתת לה זמן לחות. יומיים, שלושה, ארבעה ימים, שאנחנו מקפידים שהיא תישאר לך. איך אנחנו מקפידים שהיא תישאר לך? אני אוהב לעשות את זה בצנצנת. אני פשוט פעמיים ביום, בוקר וערב, ממלא את הצנצנת עם השויות במים, שופך באותה שנייה דרך מסננת, ואז הם לחים.
כן.
ואז אני שם למעלה או חתיכת בד נייר כזה, נייר מגבת, או שאני שם מגבת רגילה, או מכסה שמונח עם קצת, אני כן רוצה שיהיה שם זרימה של אוויר.
ושלא ייכנסו חרקים.
שלא ייכנסו חרקים, ושלא יהיה עידוי יותר מדי גדול, והשויות יתייבשו.
כל כמה זמן אתה שוטף את זה ככה?
פעמיים ביום.
פעמיים ביום. כן. וזה גם במקרר?
לא.
זה אי אפשר במקרר.
זה צריך להיות על השיש.
כי פה המקרר לא ייתן לזה לנבוט.
נכון, כי זה צמח, וצמח צריך חום.
אוקיי.
כדי לנבוט. ואז באמת מתחיל לצאת, הזנב הקטן הזה שכולנו מכירים מנבטים, הוא יוצא בין יומיים לארבעה ימים, תלוי בסוג של השועית.
כן.
אחריו, אחרי עוד כמה ימים, יצא גבעול מהצד השני, מהגבעול יצאו עלים. מהשלב של הזנב, כבר השועית אפשר להשתמש בה.
כן.
זאת אומרת, מדובר בשועית נבוטה, לא צריכים לחכות לגבעול והעלים האלה, אבל שוב, תלוי בכם ומה אתם רוצים להשיג מזה. אם אתם רוצים לשים סלט של שועיות טריות מונבטות, תנו לזה כמה ימים באמת, כדי שהשועית ממש תתרקח. אם אתם רוצים בטח לגדל ולהפוך את זה לממש נבטים כאלה שאפשר לאכול, זה כיף גדול להוסיף לסלטים, אני נורא אוהב.
אם משאירים את זה בתוך הצנצנת וממשיכים להרטיב את זה פעמיים ביום, ממש ייצאו נבטים כמו נבטים קנויים, שזה ממש בעיקר נבט עם קצת שועית סביבו.
כן.
כלומר, היחס בין העלים לבין הגרעין ילך וישתנה. אוקיי.
וזהו.
זה שועית נבוטה.
זה, קיבלתם שועית נבוטה, שאותה אתם יכולים לאכול, אתם יכולים לבשל, אתם יכולים לאכול חי, אתם יכולים גם לשתול בהציץ, כמו שאפרת רוצה, ויגדל לכם הציץ.
אוקיי. אני לוקחת אותה נושב שנייה אחורה, ואומרת, במידה ואתם לא רוצים להנביט, אלא פשוט רוצים לבשל שועית, אז אחרי אותו לילה שבו ישרתם את השועית.
הלילה הראשון.
הלילה הראשון. קמתם בבוקר, שטפתם עם שפע של מים קרים, עכשיו אפשר להכניס את זה לסיר ולהתחיל בישול של שועית.
נכון.
פשוט ממלאים מים, יש כאלה שמטבלים בכל מיני דברים, ומבשלים את זה, מביאים לחתיכה, ומבשלים את זה ב, לא יודעת, 45-60 דקות, כאילו, בשביל שהיא תוציא את כל הגזים.
שוב, תלוי בסוג השועית.
כן.
גדולה תתבשל במשך יותר זמן.
כן.
כמות המים חשובה.
הרבה מים.
אנחנו צריכים לפחות חמש אצבעות מעל הגובה של השועית בתוך
למה
המים.
למה בעצם?
של מים.
מעבר לזה שהיא גדלה.
כי היא גדלה מאוד. היא גדלה מאוד, היא סופחת המון נוזלים, ויש לנו עידוי, ואנחנו יכולים להגיע למצב שבו היא קצת תבצבץ מעל המים,
לא
כי
טוב.
לא שמנו לב. לא, זה לא יתבשל.
כן.
למטה יהיה מבושל, למעלה לא יהיה מבושל, סמטוחה שלמה, אי אפשר להציל את זה.
אין סיבה.
צריך כאילו לזרוק.
כן. אני חייבת להגיד שהמאדרין, a.k.a. אמא שלי,
כן.
מחליפת המים,
מחליפת המים,
מחליפת
בבישול,
המים כן. בזמן הבישול, בשביל להוציא את כל הגזים. אני יכולה להגיד שהחמין של בלה לא עושה גזים.
אני לא טעמתי את החמין של בלה, אז אני לא יודע.
הוא אגדי, הוא אגדי, בעיקר מאז שדוד התחיל לעשות קוקלות.
דוד עושה קוקלות?
דוד עושה קוקלות בחמין. החמין של משפחת אנזל הוא אגדה.
והנה אולי אני.
אולי נעשה פעילות מאזינים.
עשור אחר כך, לא קיבלתי אפילו ביס קטן.
בוא נעשה פעילות מאזינים.
מה זה פעילות מאזינים?
אחרי השידור נדבר איתך, יש לי רעיון.
טוב, בסדר. טוב.
עוד רעיון.
כן.
אוקיי, אז לי חשוב להגיד, לפחות בשלב הבישול הזה, שאני לא שמה בו מלח בשעה הזאת.
המלח זה סיפור.
כן.
יש כאלה ששמים ויש כאלה שלא שמים, ושניהם בסדר אגב.
תראה, אני גדלתי בבית שאימא שלי אמרה לי לא לשים מלח, ואז כשגדלתי ובגרתי, אז גם ניתה לי אימא שתיים במטבח, a.k.a. מרצ'לה חזן.
אוקיי.
מרצ'לה חזן, שגם היא אומרת בשום פנים ואופן לא לשים מלח, והיא מסבירה גם למה. היא אומרת שזה מקשה את הקליפה, טיפה מייבש את הקליפה ומקשה אותה, ואז הופך אותה לטיפה יותר מורגשת על, על השיניים. היא אומרת, תשימי מלח, ייקח לשועית שלך יותר זמן להתרכך, ותרגישי יותר את הקליפה. ואני מקשיבה לה, אני לא רוצה לנסות לבדוק מה קורה אם אני מוסיפה מלח בהתחלה.
אז יום
עכשיו
אחד...
עכשיו אתה לא אוהב את מה שאמרתי עכשיו, יש לך פרצוף של אני לא מבסוט.
כן, כי זה כאילו אגדות סבתא. מקשיח את הקליפה ובלה בלה.
מה זה אגדות סבתא? זה חוכמת מטבח.
היא מבוססת על תחושות ולא על פרקטיקה.
מה זאת אומרת? אתה מבשל עם מלח מהתחלה?
הסיפור של המלח, דיברנו עליו בפרק החומוס.
כן.
להבדיל מחומוס, בשויות אנחנו כן רוצים שהיא תשמור על הצורה שלה. ולכן אם נכון. את רוצה את השועית שתשמור על הצורה שלה בצורה יותר טובה, ולא תתפרק גם אם לא תשימי לב לזמנים ותפספסי איזה רבע שעה 20 דקות, אז כן, את יכולה לשים מלח כבר בהתחלה ותשמור על הצורה שלה.
אוקיי.
זה לא יקשיח לתקליפה.
אני לא יודעת אם אני הולכת לבדוק את זה.
טוב, זה בסדר, כל אחד ומה שהוא אוהב. מה שכן אמרת מקודם, מוסיפים את התבלינים וכל הדברים, אז באמת יש חשיבות להחדיר טעמים לשועית, במיוחד אם זה שועית שהיא קצת אנמית בטעם ויותר סופחת טעמים מבחוץ, נגיד כמו השועית הלבנה, אז כן, אפשר להשאיר את הדבר הזה, זה הזמן לשים תבלינים, לשים ציר. אני שם תמיד עלי דפנה, אני שם פלפל אנגלי, לפעמים אני שם ציפורן אחד, לפעמים לא, אבל באמת כל הדברים הקשים האלה נותנים טעם.
כן.
ופה יש עניין, כי זה דברים קטנים, נגיד פלפל אנגלי, זה אחד דבר, אם את נותנת לו ביס, את שוברת שן.
כן, צריך להוציא אותו, מאוד חשוב.
צריך להוציא אותו, אז באמת צריך את כל התבלינים האלה, או לקשור באיזשהו סקיק, או בתוך עלה של קרישה או משהו כזה.
סקיק, הכי הגיוני.
או הגיוני, או פעם הייתי מגלגל את זה בתוך גלד של בצל.
היה לך יותר מדי זמן פנוי.
היה לי הרבה זמן פנוי. אבל כן, אבל זה נותן טעם אחר לגמרי לשועית, היא סופחת את הטעמים האלה באופן נהדר.
עכשיו, אם אנחנו באמת רוצים לעשות העבודה קלה, כלומר, שתמיד יהיה לי את השועית המוכנה לעשייה בפריזר, אז אתה אוהב להקפיא אותה אחרי השריה או אחרי הבישול?
אחרי השריה.
אחרי השריה אתה מקפיא אותה.
כן, כי אני לא יודע למה אני אשתמש בה, ואם אני יבשל אותה יבשה, אבל אני רוצה אותה לרוטב עגבניות, אז היא לא תספח את הרוטב עגבניות בבישול, כי לא יהיה הרבה זמן בישול.
אבל אפשר להקפיא אותה גם אחרי הבישול.
כן, בטח, בטח.
משהו נורא נורא חשוב, שאם אתם נגיד מערכים, ואתם רוצים לעשות את הבישול השועית המוקדם, ואתם שמים אותה במקרר, לאיזה יום יומיים, זה אפשרי, אז כדאי להשאיר אותה בתוך נוזלי הבישול. ואז לסנן אותה בהמשך, כלומר, לפני השימוש.
כן.
אחרת היא סתם עלולה להתאפש הרבה יותר מהר אם היא לא בתוך מי הבישול. ועכשיו, מה אתה עושה איתה? השרית, סיננת, בישלת. מה אתה אוהב להכין משועית? בקיץ? אתה לא יכול להגיד לי צ'ילי קון קרנה, ואתה לא יכול להגיד לי עכשיו חמין.
אני לא יכול להגיד, אני יכול להגיד...
למרות שצ'ילי קון קרנה בפריחולס אפשר בכיף לאכול בקיץ.
אפשר לאכול גם חמין בקיץ, אני אין לי כזאת, אבל אני לא רואה חם, אני לא אוכל חמין, אני אוכל הכל בקיץ, באמת.
במזגן.
במזגן, גם ככה המזגן 24-7, והכל כפו. באמת, אני אוהב תבשיל כאילו של שועית כבדה, ואני מאוד מאוד אוהב להוסיף לו טעמים מאושנים, בין אם בייקון, או פפריקה מאושנת, או חזה אבז מאושן, שנותנים איכשהו השילוב הזה של אישון ושועית, זה שילוב מגן עדן. כן. ויש לי תבשיל שאני עושה...
גם בקסולה, בסופו נכון, של דבר, נכון. יש הרבה נקניקים מושנים. זה...
נכון, זה פשוט עובד. זה עובד טוב ביחד. מאידך...
זה מחזק את אפקט הלהבה, את תחושת האש שיושבים סביבה ביום חורף קר. כמו עכשיו.
מעניין.
כן.
מעניין, יפה.
מאידך, כן, סליחה, קטעתי אותך.
לא, ומאידך, אם כבר לאכול את השועית, אז זה סלט שועית של שועית בובס, שלמה ולא שבורה, עם בצל סגול קצוץ עליה, אולי איזה שום מגורד במיקרופליין, כזה ממש דק 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 דק, המון שמן זית ופלפל שחור. וואי וואי.
טעים.
זה טעים. למה זה כזה טעים?
למה?
זה פשוט טעים.
אני אוהבת שזה נימוח, כלומר אני מאוד אוהבת את דווקא בסלטים את הבובס, שכאילו שומרים על הצורה, אבל כבר רכים רכים רכים, ואחד הדברים שאני מקפידה עליהם כשאני מכינה סלטי שועית, זה לטבל אותה חמה, או אפילו אני אגזים ואומר, קצת לבשל אותה עם הרוטב שלה. כלומר, אם אני עכשיו מבשלת את השועית, מקררת אותה, ורק אז מתחילה לטבל אותה בשמן זית, לימון, שום, לא משנה מה, יש גבול לכמה שיוכל לספוג את הטעם. אני אוהבת לחמם את השמן.
בגלל הקליפה, שכאילו כן. עוצרת מדברים להיכנס.
לחמם את השמן עם שום, ונגיד יסבט טיבול קשים, כמו רוזמרין, או מרווה, או טימין וזה, ואז להוסיף את השועית. וככה טיפה כזה לעטוף אותה בתוך השמן החם, ולהוסיף קצת לימון וטיפה לעטוף בשמן החם, ואז את זה כאילו להעביר לצלחת שזה יהיה חמים, וישפוך על זה מלא עוד הרבה שמן זית, כאילו את כל השמן זית המטובל כזה, ואז היא ספוגה בתוך הטעמים של עצמה. ישר מקבלת את הפאטוס של אייל שני, שועית בטעמים של עצמה.
במיצים של עצמה.
במיצים של עצמה. ואז אני לא מכניסה את זה למקרר לפני הגשה. כלומר, זה נורא נורא כיף שכאילו מהטמפרטורה הגבוהה היא ככה נהיית חמימה או בטמפרטורת חדר, אבל אני מגישה אותה מיד, לא מכניסה אותה למקרר כן. לפני. אז אפשר את כל התהליכים המוקדמים לעשות יום קודם, אם יש לכם אורחים, אבל אני ממליצה בהגשה עצמה, שהיא לא תעבור מקרר.
אוקיי.
בין החימום עם כל התבלינים לבין ההגשה.
איך בכלל, כאילו, איך אתם באמת אוכלים אותה בבית אז?
אנחנו לא אוכלים הרבה, כי זה בעיקר מסוג הדברים שאני אכין כשאני מערכה דווקא. פשוט הילדים לא כל כך אוכלים את זה. אז רק אומרי ואני, אז אני מעדיפה לעשות את זה יותר כשאני מערכת. זה תמיד איזשהו סלט שמאוד מאוד מעשיר. יש בו גם אלמנט של השקעתי בכם. כי העובדה שאתה צריך להשרות ולבשל וזה, זה סלט שיש בו קצת עבודה מאחוריו, אז אני חושבת שיש איזה משהו שאנחנו אוהבים לאכול כשאנחנו מתארחים. אז אני תמיד חושבת על זה כאילו, מה הייתי רוצה לאכול כשאני מתארחת?
המארחת המושלמת.
משהו כזה. אני רוצה לציין,
כן.
אפרופו סלטי שווית, שמי שאני מאוד אוהבת את הסלטים שלה, והזכרתי אותה כאן לא פעם ולא פעמיים, לימור לניאדו תירוש, שבאמת יש לה את הספר שנקרא סלט, אבל יש לה גם המון המון מתכונים בבלוג שלה, שהיא כבר לא מפעילה אותו, וחבל, הבלוג שנקרא מטבח מקומי, אבל מתכונים הנהדרים שלה נשארו ברשת, ויש לה כמה סלטי שווית מדהימים, אחד מהם זה סלט של שווית בובס, כשהשווית חמה, היא מערבבת לתוכה סרדינים מאוחים, עם שמן זית, לימון, חומץ בן יין, קליפת לימון מגוררת וריג'לה. אבל הריג'לה זה לא חובה. ומזל, כי ריג'לה זה סיוט, כאילו להתעסק איתה במטבח.
כן.
ואז היא גם מגררת מלמעלה מלא מלא פרמזן.
שועית ופרמזן, כן.
אז שועית ופרמזן, וזה, אתה יודע, המליחות מהסרדינים וזה, זה מאוד מאוד טעים. אפשר גם להחליף את הסרדינים באנשובי, ואז זה טיפה פחות אגרסיבי, כי את האנשובי יותר קל למוסס לתוך השמן, בעצם. כן. יש לה סלט שועית מדהים, שהיא צולה עגבניות בתנור, ואז כזה, אחרי שהן צלויות וכזה, אתה יודע, כל הטעמים שלהם נהיים יותר עמוקים, היא מערבבת את זה עם שועית ונאנה ולימון, ועם גבינה ג'יבנה עיראקית כזאת.
כן.
זה גם סלט אדיר. יש לה עוד כל מיני מתכוני סלטי שועית טובים.
שווה לחפש.
כן.
עומרי, אוהב שועית?
כן.
אז אני פתאום, יש לי, אוקיי, את לוקחת חמה.
כן, בשמחה.
שמה במחוות.
כן.
מלא חמה. ושמה צנוברים.
כבר מבסוט.
זהו, בדיוק חשבתי על זה, על המזמן לעשיתי את זה, אבל אמרתי לעצמי, מי הכי אוהב את זה? במקרה, בעלה של מי שאני מדבר איתה כרגע. אז את קצת מתגנת את הצנוברים בחמאה, ואז את מוסיפה שועית מבושלת, ובסוף, בסוף, בסוף, מלא שום קטוש, מערבבת את זה ביחד, וזה המנה. שאת יכולה להוסיף להסתבים, שזה יעבוד נהדר, וכל מיני... אבל שילוב של חמאה ושועית וצנוברים זה גם שילוב שאני נורא אוהב.
כל הקטע הזה שכמו פאטה כזה, כל דבר שהוא קצת למעוך קטניות ולשפוך עליהם חמאה מזוקקת וצנוברים ושמן זית ולימון עכשיו, וואו, בא לי.
בא לך.
וואו.
סיימנו?
תראה. בעיקרון סיימנו, כי נתנו להם כל מיני רעיונות. אני חושבת שזה משהו נורא 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 חשוב להגיד. שועית, במובן מסוים, היא קנבס שיקבל הרבה מאוד טעמים. כלומר, אפשר לקחת את זה לכיוונים אחרים לגמרי. אני לקחתי את זה יותר לכיוון שמן זית, לימון, שום, פרמזן. אתה לקחת את זה עכשיו לכיוון החמאה בכלל והצנוברים, והפלפל השחור. אפשר לקחת את זה לאזורי הוינגרט. כלומר, משהו עם חמוץ מתוק כזה. אפשר לא לפחד גם אפילו מטיבולים שזורקים אותך לאסיה ברמה מסוימת. אם השועית היא מבושלת לא עד כדי רכות מוחלטת, אלא שומרת על איזשהו קרנץ' סטייל לאדמה מכזה, אין שום בעיה להרבב אותה גם עם אזורי הטיבול התאילנדי או היפני, זה יעבוד.
כן,
יש בקנבסיות.
כן.
היא בעצם קטנייה שנכונה לקבל עליה כל טעם שהוא.
ובזאת גדולתה.
ולא לשכוח שאם היא למשל שחורה, כמה כיף יהיה להרבב אותה עם גרעיני טירס וכוסברה ומלא מלא ליים וצ'ילי חריף והכל, והיא פשוט תקבל סלט שגם אם הוא לא קיבל סטמפה מקסיקנית אסלית, הוא לגמרי מדבר את השפה.
כן.
זה גם...
גם בא לי כזה.
גם כזה, זה בא לי, כן. סליחה. תראה איזה קטע, איך שועית מקסיקנית שחורה מתקשרת לנו לקיץ הרבה יותר מהלבנה. זה כזה עניין תרבותי בסופו של דבר.
כי מקסיקו זה קיץ.
תמיד.
תמיד, מה לעשות? יש חורף בכלל במקסיקו?
יש גשם, אבל אתה יודע, המדינה הטרופית.
כן, זה. הכל שם סאבטרופי כזה. טוב, אני חושב שאני אלך הביתה להשרות שווית, ויש לי, ואני אשרה, ואת אמורה להכין לי כמה מטעמים.
מה הבטחתי היום?
אני כבר לא זוכר, אבל אני זוכר שהיה לך שווית במקפיא. פקיילה.
פקיילה.
טבחה.
אני אכין לך טבחה, ואתה תבוא להשקות לי את השווית עכשיו כל יום כשאני נוסעת לחופש?
כן.
די!
דיל.
עסקת חיי.
It's a deal.
It's a deal.
חברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו! אם אתם לא יודעים, אנחנו גם ברשתות החברתיות.
אני אפרת קו תחתי אנזל, והוא אורן לוקסי.
אני אכן אורן לוקסי, יש לנו גם מייל. enzel.luxi@gmail.com ומי שלא שמע ולא ידע והגיע עד סוף הפרק, אנחנו מוציאים טיול קודם. קולינרי מהמם לפיימונטה.
כנסו לרשתות החברתיות שלנו ותראו את הלינק לכל הפרטים, או שתיכנסו לאתר של וינספיריישן, שהם מפיקים לנו את הטיול החמודים האלה.
אני גם שמתי את זה באתר שלי, אפשר גם להיכנס אליו.
נהדר.
וזהו.
עד השבוע הבא.
עד השבוע הבא.
היו שלום.
יאללה ביי.